ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לפי זה הוא רוצה להסביר גם את הכינויים שחז"ל נותנים אותו למלכויות השונות, וגם מביא גם ממדרש רבה ויקרא על שער פרשת שמיני, שמלכות בבל נקראת אימה, כי העניין של מלכות בבל זה החשיבות, כלומר רצון למבוכה, למעמד, להטיל אימה. מדיין נקראת חשיכה, הרצון לחלות, להחשיך, יוון נקראת גדולה, כן, לבטל את התורה, קנים מהתרבות, מכור המובילים. יש מחליפים שנופל את זה בבל, נפלה בבל, ודווקא מי שמאוד מאוד מתנשא ומחשיב את עצמו גם אחרי נופל. ומדיין זו נקראת גדולה, כי הם באמת רצו לגדולה גדולה של אמן, עשה אמן בימה למעלה בבימתו, עמלק, רוצה להראות לגדולה.
עמלק זה מדי?
אמן, אמן.
הם
גיבל אמן. זאת אומרת שהוא קצין את התכונה הלאומית שלהם. אמן לקח את התכונה שלהם ועשה מזה, הציס את זה. ורצו להגדיל אותו עוד יותר אפילו מן המלך. הוא כותב בהמשך שהיה חושב שבדי גדולה זה חשוב לזה לקבל כל מלכותו גדולה. אחשוורוש חשב שבצרות רק אמן, שזה מישהו ששואל בגדלות מתורף, שיגעון בגדלות, אז זה יעזור לו, לכל המלכות שלו, להיות עם גדולה. אחשוורוש ישתמש באמן, להיעזר באמן בשביל להניף את הגדולה שלו, עשה מזה עבודה זרה וכו'. בהמשך הוא מדבר על יוון שהחשיכה את עיניים של ישראל בגזרות. גזרו על התורה של האור, לרבישה בתורה האור, ולמה זה אדום, שמאיימת. בכל אופן, המילים האלו גורות על מלכות. אז אם כן, יש לנו פה מאבקים נגד האומות השונות שרוצות לטעון לכתר, לטעון שהם החשיבות של העולם, התרבות של העולם, ולהיות חלקיון חלקת הגוף, ואיך לחיות את ה... להיות מרכז של כל האנושות. כל זה נולד עכשיו, כן? כיוון שישראל עולים למעלה העליונה של ימי אברהם, מתברר את המעלה של ישראל, הדבקות, הברית, העליונה, ומיד מעורר, כבר עכשיו, לפני שזה קורה, אני כבר מעורר את האתגרים, ההתמודדות שעוד יבואו, נכון אולי, יש עם שהולך להפך להיות העם המרכזי, זה מיד יעורר התנגדות מעמים אחרים, אינטרסים אחרים. טוב, בהמשך עוד שם. ויהי השמש לבוא ועל התעיה והנה תנור עשן ולפידש אשר עבר בין הגזרים. אומר המדרש, רבי שמעון בר אבא בשם רבי יוחנן, ארבעה דברים הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם. גיהנום, מלכות, מתן תורה ובית המקדש. אמר לו, כל זמן שבניך עוסקים בשתיים, תורה ומקדש, ינצלו משתיים, שזה גיהנום ומלכות. ירשו משתיים, נופלים בשתיים. אמר לו, מה אתה רוצה שירדו בניך? בגיהנום או במלכות? רבי חנון פאפה אמר אברהם בראינו את המלכויות, ורבי יהודה מרבי אלון חנון חן אמר שאברהם בראינו את הגיהנום, והקדוש בראינו את המלכויות. מסביר המהר"ל את תוכנו של המדרש. המלכויות נקראו תנור עשן, שאין העשן שורף בחוזקה. זה נקרא גיהנום לפית אש, לעומת המלכויות שהן עשן. אז יש לנו פה סכנה גדולה לעם ישראל, שזה עשן, תנור עשן, אנחנו עלולים שיהיה לדכא אותנו. יש סכנה נוראית של אש, של הגיהנום. והראה לו התורה בבית המקדש. התורה הוראה לו שראת קרבנות אלו אלה משולשת רמוזים על התורה, קרבנות. בבית המקדש, מכירים בית המקדש. כל זמן שעוסקים בשתיים, תורה ומקדש נצלו בשתיים. כי כמו שבאדם הלב והמוח עיקר האדם, הלב שמנו החיות והמוח ששם השכל, כך בכלל העולם בית המדש והתורה עיקר מציאות העולם. כמו שהלב באמצע האדם ממנו מקבלים חיות ושפע כל הדברים, כך המדש באמצע העולם מקבלים מארצות חיות ושפע. כמו שהמוח שכל האדם, כך התורה שכל העולם, נמצאת התורה והמדש עיקר הנמצאים. ואלו שני דברים צמודים ביחד תמיד, כי בית המדש הוא בארץ, בשלמות העולם הגשמי, התורה היא שכלית, וכך שני דברים אומרים תמיד, רצון שבין בית המקדש, מראה בין דרך לכאן תורתך, שאיתם חלקם דבר של השם מציאות, ולא בדברים בטלים. אמר, אברהם אבינו הוא המציאות. ראינו כבר את זה בעבר, הוא כותב שאברהם הוא עיקר המציאות, העולם נברא בשביל אברהם, הוא כתב בפרק ו' שהיסוד של העולם זה אברהם, הוא הדבר הכי חזק, היסוד הבניין, הוא נקרא צור, ולכן אברהם לא נשרף בכבשן, לא נשרף בכבשן האש. כלומר, אברהם הוא המציאות, ולכן הוא היש, הוא המציאות, הוא הסדר של העולם, המהות של העולם, התוכן של העולם. אברהם?
כן. אם הוא דם בסדר העולם לטוב, היה ראוי שכן נשרף? בסדר העולם יש אדם שנכנס לאש נשרף.
לא, הוא הסדר, לא הסדר המדעי של העולם, הוא הסדר המוסרי, הרוחני של העולם. והסדר הרוחני והמוסרי הוא יותר מהותי, הוא יותר היש, מאשר הסדר החומרי. הסדר החומרי הוא לא היש. אפשרות אחת של היש. היש זה הסדר הרוחני. זה היש, זה לא השתנה אף פעם. זה היש, זה התורה, זה הערכים, זה האמת האלוקית, לא תשתנה אף פעם. המציאות הפיזית יכולה להשתנות. זה אחת האופציות של תצורת המציאות. זה לא היש. היש העיקרי, הישות, כן, זה הקודש, זה האמת, האמת האלוקית, זה הישות. החומריות, הטבע, הוא לא היש. הוא לא היש בידיעה, הוא אפשרות של ישות. וגם כשהם מדברים על האדם, תסתכל לדם, עכשיו, מה זה האדם שבולי? מי זה הישות של האדם? האישיות של האדם, המהות שלו, זה המחשבות שלו והרצונות שלו, זה המהות של האדם. המחשבות והרצונות. הגוף של האדם זה לא המהות שלו. זה לא הוא. אפשר תיאורטית לקחת ידיים ולחתוך לאדם את הידיים ולשים לידיים אחרות. נחליף את הרגליים, נחליף לו כליות, היום מחליפים הרבה דברים. אפשר להחליף כל מיני איברים. הוא לא משתנה, אבל תיאורטית נגיד יחליפו את כל האיברים של האדם, החליפו, לא בבת אחת נראה לי קצת מסובך, אבל נגיד בשלבים, אבל האישיות שלו תשאר אותה אישיות. זאת אומרת שהמהות של האדם זה לא כל המרכיבים האלו, אדם יכול לעשות מתנות שינוי פנים, לשנות את הפנים שלו. אבל הוא לא ישתנה. כלומר, גם אם אדם ישנה את כל הפנים שלו בניתוח פלסטי, האישיות שלו, זה האישיות שלו. מי זה, מי אתה? אתה זה המחשבות שלך, והרצונות שלך, זה אתה. זה האישיות של האדם. וכשעם ישראל עסוקים בדבר המרכזי, ביש, באישיות, כלומר, בתורה, במקדש. התורה זה המחשבות, המקדש זה הרצונות, מה אנחנו רוצים, ביתי בתפילה לכל העולם. אז יש לנו תוכן, אנחנו, יש לנו ישות לאומית, יש לנו מהות. אבל אם חלילה אנחנו לא מרוכזים בישות שלנו, אז זה יוצא ריק, כמו שהוא קורא, זה דברים בטלים, כלומר לאט לאט יש נוצא ריק. עכשיו, בעמים אחרים זה פחות דרמטי, כי מראש הישות של עמים אחרים, היא לא המחשבות והרצונות שלהם. העמים האחרים במובן הזה, הם נמשלו ליצורים ראשונים בטבע. שהאישות שלהם זה לא המחשבות והרצונות. ויש להם מהות אחרת. ולכן עמים, גם אם הם לא מתקדמים מחשבתית, לא מתקדמים ברצונות, הם יכולים להתקיים. יכול להיות שיגיע שלב מסוים שבו זה יגזימו גם. אבל הם יכולים להתקדם. עם ישראל לא כך. עם ישראל, המהות של עם ישראל, זה ההתקדמות הרוחנית במחשבות והרצונות. זה אברהם אבינו, זה המהות שלנו. כולנו בנם של אברהם. אברהם כולו, כל הזמן התקדמות של מחשבות ורצונות, של תורה ותפילה. וכשישראל הם הולכים בקוות אברהם, יש להם מציאות. לא הולכים בקוות אברהם, אז אברהם עושה, הם לא נמצאים. אפילו לא קיימים. זאת אומרת, שדווקא העובדה שאנחנו כל כך שונים מאומות העולם, שאנחנו, הישות שלנו נמצאת בתוכן הרוחני, זה גם הדבר שיותר מאיים עלינו, כי כל פעם שנעזוב את התוכן הרוחני, אנחנו לא נמצאים. אנחנו כאילו לא קיימים. ולכן, כמו שהוא כותב, שאם עוסקים בשתיים נצלים מן האומות והגיהנום, ואם לא, אז לא. כי האומות והגיהנום אינם מציאות. מה זה האומות? הוא כותב להבהרה לאומות, כלומר כל המדינות השונות בעולם, הן טוב, וכלום, וחוסר מציאות. כלומר, אם אנחנו משווים את עצמנו לעמים אחרים, אז אנחנו מדרדרים לחוסר מציאות. אנחנו לא נמצאים בעצם. את כל העמים בעצם לא נמצאים. מה זאת אומרת לא נמצאים? הם לא מהותיים. הם לא מהותיים. הם יהיו או לא היו, זה לא שינוי טעם, זה לא שינוי מהותי בעולם. לא יהיה. זה לא שינוי של מהות. לכן הם נמשלו לתנור השם. התנור שורף הכל. מעלים. הפסד. אין להם... זה לא מהותי למציאות, אם יהיו או לא. חס ושלום, אם אנחנו מסתכלים על עמים אחרים, מנסים לחכות אותך, אז אנחנו עלולים למצוא את עצמנו, כאילו פתאום לא משמעותיים, לא מהותיים, כאילו... עמודים, לא רלוונטיים, מיותרים במציאות. תחושה כזאת של עם, עם ישראל עלול ליפול לתחושות כאלה, להרגשות מאוד חזקות שכאילו אנחנו מיותרים, כאילו אנחנו לא צריכים אותנו, ואז גם אומות העולם אומרים לנו, חד משמעית, לא מתביישים ואומרים לנו בצורה מאוד ברורה, אתם מיותרים. אומרים לנו את זה, וכידוע הדבר מיותר, אז צריך להוציא אותו, כי הוא מיותר. המן אומר לנו את זה, וכל ההיסטוריה מלאה בזה שהבוי, ביורונו, אתם מיותרים, כן.
מה המשמעות של
האומות
עצמם,
כאילו,
מה
העניין
שלהם? אם
אין
להם מציאות,
בכל
צריך
לברות. צריך לברות. גם דבר שהוא לא מהותי, הוא נמצא, כמו שהיד שלך, היא לא מהות, היא לא המהות שלך. אבל היא נמצאת פה, כי בעזרת היד אתה עושה דברים בעלי ערך, אבל זה לא המהות שלך. אנחנו צריכים להבחין בין המהות, המהות של המציאות, הישות, לבין כלים. שבעזרתם אפשר לבטל, להוציא לפועל, לגלות את המהות של המציאות. אבל תיאורטית, אני יודע, חס ושלום, אדם אין לו יד. אז מה, הוא לא נמצא בעולם? מהות שלא נמצא? הוא נמצא. אז צערנו, בגלל שאין לו יד, אז הוא לא מניח תפילי. אבל, יש לו דברים אחרים שיכול לעשות. אם לא יהיה אומות העולם, לא יהיה אומה, אנחנו רוצים שכל העמים יהיו. כולם יהיו, כי כל העם יש איזה משהו שהוא יוצא לפועל. אף עם לא נוגע במהות המציאות. הם עושים דברים מאוד טובים, מאוד חשובים, יפים, אבל הם לא עוסקים במהות. מה זה העולם? מה זאת האנושות? הם לא עוסקים בזה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתם קוראים עליו. אתם עוסקים במהות של האנושות, במהות של העולם. ואומר הקדוש ברוך הוא, תיזהרו. אם אתם תסתכלו לצדדים, תעזבו את המקדש ואת התורה, ותחכו עמים אחרים, אתם תהיו מאוד מזולזלים בעיני כולם, כי אתם כאילו הולכים להיות מיותרים. כי אם אתם לא עוסקים במהות של האנושות, אז באמת אתם מיותרים. כי עמים אחרים, יש להם תפקיד. הוא היד, הוא הרגל. אבל אם אתם לא עושים את התפקיד שלכם להיות המהות, אז אתם באמת תקועים פה. אתם כמו איזה... משהו שאפשר, אין מה לעשות איתו. שמה אתם נמצאים כאן? זה כמו איזה דבר, כמו איזה משהו שצריך לסחוב אותו פה, איזשהו להסתדר איתו, תקוע. שמה אתם נמצאים כאן? אתם מיותרים. אתם ממש מפריעים. והתחושה שעם ישראל מקבל, מאז חורבן המקדש, כמעט בכל מקום בעולם, זה שהוא מיותר, מפריע. מגרשים, הורגים, כל מיני דברים. זה נקרא מלכויות. גיהנום, מה זה גיהנום? גיהנום, הרקנות המוחלטת. גיהנום, הוא כותב, זה צייה, שממה, שיממון טופל. חוסר זהות. ביטול תורה. אני לא נמצא, אתה לא קדם. אומר, הקדוש ברוך הוא תבחר. כלומר, מה יגרום לעם ישראל להבין שהוא לא נמצא? שהוא איבד את עצמו, שהוא איבד את המהות שלו, הוא חייב לחזור חזרה. האם המכות, מה שהוא יקבל מהמלכויות, או איזו צלילה לתהום רוחנית נוראית, איזה שפל המדרגה מבחינה התרבותית, מבחינה מוסרית, רקנות נוראית. הגיהנום זה הפסד, גם מלכויות זה עיבוד. אומר רבי חנינה, אברהם בירת המלכויות. עדיף שאומות העולם יגידו לנו שאנחנו לא רלוונטיים, ומוזרים פה, וזה גם לא מתעורר, מאשר ליפול בשחת. כן, כמו שאומר דוד, מה בצע בדמי ברדתי אל שחת? רק לא להגיע אל השחת, להגיע למצב של גיהנום, זאת אומרת של רקנות טוטלית. אברהם יש משחת מרקנות טוטלית. זה מאוד מפחיד. רק לא להגיע לשחת. מאוד מאוד משחיל את המעמדים. מלכויות, יש לו קץ. טוב, יעורר אותנו, מתעורר, זה גיהנום, זה בור בלתחתית.
גיהנום זה בעולם הזה בעצם?
כן, אתה... לפה לרקנות נוראית, לשחיתות נפשית אדירה, לריק טוטלי של עם ישראל, זה מפחיד, לא רוצה. יש אומרים שאברהם ברחבר גיהנום, שכן דרך כלל זה רגיל. לסינת עושה הרשעה, ואומר על הרשעים שירדו גיהנום, ועבר אברהם את הגיהנום. זאת אומרת, אברהם כל כך מזועזע, הרמה, מי שאין לו תוכן בחיים, מי שמתרוקן, אז שיתרוקן. זאת אומרת, אברהם הוא לא מלא צדקות, מלא תוכן, מלא משמעות, הוא לא יכול לסבול, כן? לא יכול לסלוח, לרקנות כזאת נוראית, אבל הקדוש ברוך הוא מלא רחם. הקדוש ברוך הוא מלא רחמים, מביא איסורים על האדם לכפר ולנקות, זה המלכויות. כלומר, לטלטל את עם ישראל, תראו איך אתם נראים, תראו, אף אחד לא מעריך אתכם. אתם לא נחשבים, אתם מיותרים. כי אם אתם לא עושים את העניין שלכם בעולם, אז מי אתם? מה אתם עושים פה? את אף אחד זה לא מעניין כל מה שאתם אומרים, זה לא מרגש אף אחד. אתם חסרי ערך. שבר מלכונות, תחשבים אבודים, נפסדים באומות העולם. ואז, אחרי הגלות הארוכה, יוציא הקדוש ברוך הוא אותם, ויחדש אותם בריאה חדשה. כלומר, עם ישראל יצטרך לברר חדש את התפקיד שלו, מה המשמעות שלו, מי הוא, למה מה הוא מיועד, להיות בני אברהם, כן, לברר מה הוא אדם, מה הוא מוח, מה הוא לב. ובשביל זה נועד מהו המוח והלב של האנושות.
מקדש זה לא הרצאה של הבירור הזה? אתה מקדש פה הרצאה, זה לא בירור בפני עצמו.
אחרי הגלות יש בירור. אבל צריך להגיע בסוף למקדש. זה סימן טוב שעם ישראל דרר לעצמו את זהותו, מהותו, שהוא לא תפילה. זה נקרא שיש מקדש. תורה זה תפילה. טוב, אז לכאורה, אחרי המראה הנורא הזה, שגדול והנורא של ברית בין הבתרים, יש להתבונן. למה? תוך כדי המראה הזה, שעוסק במהות של עם ישראל, ראינו בברית, בנצח, בעובדה שעם ישראל יישארו לעד, יכולת הכפרה והתיקון, בהבדל בינינו לבין העמים, זהות שלנו, שאנחנו עצורה, ואנחנו אחרים כמו בעלי חיים ראינו, וגם כאן, שאנחנו מראות המציאות, דברים כל כך נפלאים. למה? תוך כדי הבירור הכל כך ענק הזה, של מי זה עם ישראל בעולם, באנושות, יש גזרה כל כך קשה, של הגדול גינו אותם העולם עכשיו. שזה המקום בעצם לשיעבוד מצרים, שזה הנושא של הספר. למה שיעבוד מצרים? למה צריך להשתעבד? למה זה מהותי ליצירת עם ישראל, לב האומות, מוח והלב של האנושות. למה זה מהותי לנו שחייב, חייבים ליפול ביציאת מצרים? הרמב״ם נתן טענה בדבר. שאברהם הביא את שרה בניסיון גדול, שמע אחותי. ולכן הביא הקדוש ברוך הוא את זרעו במצרים. כמו שהביא על פרעה נגעים גדולים, הביא הקדוש ברוך הוא למצרים נגעים גדולים, כמו שלח אברהם מתנות, יצאו ברכוש גדול, אלו דברי הרמב״ם. שיטת הרמב״ם מפורסמת, מעשה אבות, סימן לבנים, כלומר שאברהם אבינו בעצם מה שהוא עבר הגיע לבנים שלו. כיוון שאברהם עבר תהליכים מסוימים שהיה צריך לעבור אותם, אז מה שהוא עבר בהכרח יקרה לבנים, כמו לנחוק גנטי כזה. אז מה שעבר על הזרע יעבור על הענפים. ותוצאה. אז יקשו על הקושיות גדולות. שהרי אחרי שגזר הגלות, חזר אברהם שלח לגרר, ועוד פעם אמר אחותי, אם זה דבר שבעצם אתה רואה את ההשלכות שלו, אז למה לעשות את זה עוד פעם? איך ייתכן שחטא ואנש אותו עונש גדול לחזור לחטות? גם יצחק אמר אחותי ולא למד לקח מאברהם. יש קושי בזה, אפשר ליישב שם, אפשר לומר שהרמב"ן לא התכוון לומר שזה חטא. והרמב"ן מתכוון לומר שזה, ככה אברהם מתמודד במציאות. זאת אומרת, זה המשמעות של להיות אברהם בעולם הזה, או להיות יצחק, זה אומר, אתה צריך פה לעבור כאלה התמודדויות בעולם, ניסיונות, ולכן גם עם ישראל, בנם של אברהם, זה מה שנצטרכו לעבור פה. זאת אומרת, זה מין כזה, זה החוק של העולם. מישהו כמו אברהם, זה המשמעות של זה, זה הסדר, ככה זה ניסיונות. יש כאלה שפרשו שהכל זה בגלל מכירת יוסף. יוסף חטא גם כן, הוא עורר מדנים, והוא ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, ולכן זה יוצר עונש מידה כנגד מידה, אתם חיפשתם נראה, אז גליתם למצרים. אלו דברים, האלו אומר המערד, דומים לצורה מצוירת על הכותל, שמצייר אותה יפה ובשרד יתאר אותה, והוא חושב שהיא חיה. ואם הרוחה קורא ציור, זה נראה לו אמיתי, אבל מתקרב, הוא רואה שזה רק ציור. ככה זה כל הפירושים האלו אומר המערד. אם תדקדק, מה תגיד? הגלות היא בגלל מכירת יוסף, זה בדיוק הפוך. הרי נאמר לאברהם עוד לפני השבטים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. הפוך, הגמרא אומרת שבשביל שירדו למצרים, לכן אתה מכירת יוסף. בגלל שהייתה גזרה קדמונית. חז"ל אומרים, וישלחהו מעמק חברון, מעצה עמוקה של אותו, זה ידוע שתהיה מכירת מצרים. והשיעבוד של מצרים הוא סיבה למכירה, ולא המכירה סיבה לשיעבוד. ומי אתה, המערב כדרכו, לא מוכן לשמוע פירושים שהם יותר. מחזיקים עצום יותר טובים בדברי חז"ל, המערב כדרכו, חז"ל הם הפרשנות המוסמכת והעיקרית לתנ"ך. יש כאלו שמפרשים פירוש יותר טוב, שזה איסורים של אהבה. טוב, איסורים של אהבה, לזכך, לנקות, בסדר, זה עוד אפשר לקבל, זה לא עונש, זה איסורים, אך עדיין קצת קשה. איסורים של אהבה, טוב, אבל בסוף, רוב עם ישראל בכלל נשאר במצרים. הרבה מתו בגלות, לא רבי ישובו אליו. מה זה האיסורים האלו של אברהם? מי בסוף נהנה מכל האיסורים האלו? לכן אומר המערב, אנחנו צריכים ללכת לגמרא, שיטת המערב תמיד, שלומדים תנ"ך, לומדים תנ"ך עם חז"ל. כך הוא יעשה לו כל ספר גמרות השם, הוא יעסוק הרבה בתנ"ך. ופסוקים תמיד עם חז"ל, וככה שיטתו בכלל, שצריך ללמוד חומש עם רש"י, כי רש"י מביא את חז"ל. אתה מסוף לקוטע ספר גור אריה, חומש עם רש"י. וככה צריך ללמוד את התנ"ך עם רש"י, מביא דברי חז"ל, ספר גור אריה. וככה זה השיטה שלו. מסכת נדרים, שלוש שיטות. מדוע נענש אברהם בברית בין בנו? קודם כל, פורש מסכת נדרים שזה עונש. זאת אומרת, זה לא חלק מברית בין בנו, זה לא חלק מהותי של ברית בין הבתרים. זה עונש. זה לא הסוגיה עצמה. פה עונש. כמובן צריך להבין על מה ואין על מה עונש, ולמה זה בכל זאת מופיע כאן בהקשר של ברית המתרים. שלוש שיטות. שיטה הראשונה, בגלל שאברהם כשהוא רדף אחרי ארבעת המלאכים, הוא לקח את חניכי ביתו, את תלמידי החכמים של ביתו, 318 תלמידי חכמים, וזה נקרא אנגריה. אנגריה, עבודת המלך. לקחת את הגייסת, גייסת את תלמידי חכמים למבצע הצבאי. מה זה? לא עושים דברים כאלו, לא מגייסים תלמידי חכמים למבצעים צבאיים. סיבה שנייה לפי שמואל, שהוא פיקפק באהבתו ובהבטחתו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הבטיח הרי, הוא אמר במה ידע כי ירשנה, מי אמר, לא ברור. ושיטת רבי יוחנן, שהבעיה העיקרית היא שהוא הפסיד הזדמנות פז להחזיר בתשובה את סדום, אחרי שהוא ניצח את ארבעת המלכים. מלך סדום בא אל אברהם, כולו מלא הכנעה, אומר, תן לי הנפש, אומר מלך סדום, והרכוש כך לה. ואברהם צריך להגיד הפוך, תן לי הנפש, והרכוש כך לה, קח את כל הכסף, תביא לי את האנשים, את כל אנשי סדום, ונצל את ההזדמנות. ולהחזיר את כולם בתשובה, להעביר להם, להגיד להם פה, זה ההסכם שלי, אני מפטר על כל הרכוש, בתנאי חצי שנה, הם באים אליי לישיבה, עשה להם סמינריון רציני לסדום. שנה את ההיסטוריה. שלוש דעות, חטא של אברהם אבינו. חטא של אברהם זה לא סתם חטא, כי אברהם הוא השורש, וכשיש טעות בשורש, יש את ההשלכות גם בענפים. וזה בעצם דומה למה שהרמב"ן אומר במובן מסוים, אם מכיוון אחר. אברהם הוא השורש, וכל הגלויות, כל הבעיות נרמזות כאן, כמו שראינו כבר בברית בין הבתרים, הכל הכל נרמז בשורש, וזה בעצם הקשר לברית בין הבתרים. כיוון שברית בין הבתרים עוסקת בשורש עם כל ההשלכות, אז דע לך, כיוון שאתה שורש עם כל ההשלכות, כל המלכויות, הכל נראה פה, אז דע לך שגם הטעויות שלך עם שורש, עם הרבה השלכות. זאת אומרת, המהות שלך אברהם היא השורש לכל מה שיהיה לכל הדורות, לכן גם הטעויות שלך אברהם, יש להם השלכות מרחיקות לכת, וזה בעצם חלק מהמשמעות של ברית בין הבתרים. ומה שקשה, הקשו, הרי מה אברהם נאמר עליו בשיבה טובה תיקבר, אז למה אברהם אישית לא נענש? אין איזה סוף, אומר המערד, כי גם משיטתך, אם תאמר שאחרי יוסף חטאו, או יוסף חטא, למה נענשו הבנים? אלא ודאי, אנחנו צריכים להבין מה זאת, מה זאת אומרת שכשאברהם חטא, בניו נענשו, זרעו של אברהם נענש. זאת אומרת שסיבת העונש, היא באמת בגלל מישהו אברהם. עכשיו אם נגיד זרעו של אברהם עצמו היה נענש, היה יוצא אברהם למצרים, אז מי היה עובר את התהליך המאוד משמעותי הזה של יציאת מצרים? כל זרעו של אברהם, כולל ישמעאל, כולל יצחק. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו רוצה שמי שיעבור את התהליך המופלא שנקרא יציאת מצרים וגר יהיה זרעך, כלומר מי שיתנקה, יתנקה מהטעות הזאת, ייבנה ממנה, זה יהיה רק זרעו של יעקב. זאת אומרת, באמת אברהם חטא, נוצרה פה בעיה. כדרכה של בעיה היא נועדה בשביל להיבנות, בשביל לתקן, לעשות פה תיקון גדול. מי יהיה שותף לתיקון? אנחנו לא רוצים שכולם יהיו שותפים. רק זרע יעקב אשר פעם בחרת. אבל לכן חיכה הקדוש ברוך הוא עד שיעקב ובניו ישבו בשקט, פרשת וישב, וישב יעקב, יופי, עכשיו. עכשיו הזמן, אחרי שברור שעשיו הלך, בסוף פרשת וישב, עשיו נפרד מיעקב, הלך לארץ אחרת, עכשיו יעקב לבדו, בלי עשיו בשטח. ישמעאל גם, אנחנו רואים שסב לוקח את ישמעאל, הם הולכים לצידה, יעקב לבדו, חד משמעי, עכשיו רק הוא יעבור את התאריך הגדול הזה, כי היא הולכת להיות פה תרצות עצומה שאין כמותה בשיעבוד הגדול הזה. מוסיף המערל עוד דבר. צריך להבין מה בעצם המהות של שיעבוד מצרים. המהות של שיעבוד מצרים זה גר יהיה זרעך בארץ לא גן. מה זה גר? גר זאת אומרת מישהו שהוא עכשיו תפל, שולי, לא משמעותי. אי אפשר שאברהם אישית יהיה שם, בעמדה שנקראת גר. כי אברהם, המהות שלו זה לספר את הסיפור האמיתי של מי זה עם ישראל. עם ישראל זה עם שהוא מהות העולם, מהות האנושות. יכול להיות ששלב מסוים בתהליך יש, אנחנו נהיה כאילו תפילים. זה חלק מתהליך, אבל אברהם הוא בא להגיד את הכותרת, את המהות, את הלב של העניין. אי אפשר, לא יראה לאדם. ולכן ודאי לא שייך שאברהם יהיה גר יהיה זרחה. ולכן העמדה הזאת, שהיא מאוד מהותית, אנחנו נראה, כבר ראינו את זה, ונראה את זה עוד, שכל העניין של שיעבוד מצרים, זה שישראל פתאום כאילו נעלמים, לא נמצאים, ראינו, תפילים, כאילו לא קיימים, זה לא יכול להיות לגבי אברהם אבינו, כי אברהם הוא המהות של כל האנושות. ולכן, רק אחרי שיעקב קורא למצרים, גם לא השבטים, כי השבטים עדיין הרושם של אברהם הוא מאוד מאוד חזק, הם עוד לא משועבדים, רק אחר כך יתחיל השיעבוד. זאת אומרת, הגירות באמת, להיות תפל, להיות לא משמעותי, זה ברור שעם ישראל צריך לעבור, כחלק מאיזשהו תהליך שעוד נעסוק בו הרבה, אבל זה חייב להיות רק אחרי אברהם. אבל אם כן, אנחנו צריכים לחזור לנושא העיקרי, והוא העובדה שזרעו של אברהם משועבד בגלות, בגלות המרה, בגלות קשה מאוד. הוא כותב בהמשך שאצל אברהם לא נסתר שום גירות, יצחק מופיע, לא רק כי הם 70 נפש שנורדים למצרים ממש, גם אז הם לא משתעבדים, ה-70 נפש עדיין לא משתעבדים, ועדיין יש את המעלה שלהם, שהם מיוחדים, ולכן גם עצמות השבטים עולים לארץ ישראל, בעקבות יעקב, והם לא מתפלים, כן, עדיין העמדה הזאת של האומה המיוחדת נשארה, היא באה להתארה. משמעותי, ורק הרבה יותר מאוחר זה יבוא לידי ביטוי. מספר 70 אמר אני מתעכב עליו, כמו שעם ישראל הוא המרכזי, הוא כנגד שלמות העולם. לא יכול להיות שעם כזה מרכזי, המהות שלו זה שהוא תפל, שהוא לא חשוב. רק אחרי מעמות יוסף, בכל אחד, בכל אדם ההוא, יש איזה תהליך שעם ישראל צריך לעבור, אני צריך להבין את תפקיד התהליך הגדול והנורא הזה. כן.
רואים
בהתחלה
שיעקב מתחיל ל-430, ואז כאילו
בסוף בני ישראל
נמצא
רק
230
שנה,
ואז
אומרים
שזה
מילדת
יצחק.
כן, אני מזכיר את זה. שהגירות התחילה ביצחק. ראש הגירות. משהו. אנחנו צריכים להיכנס לאט לאט לעובי הקורה של הגמרא בנדרים, שלושת הספרים, המהר"ל מאוד יעריך בזה. מה זה בא לומר? מה הטעויות של אברהם אבינו? כמובן שכל המטרה של גלות מצרים היא בניין גדול. מה שאומר בהמשך, ודאי זה בשביל לבנות, ואם שיציאת מצרים בסוף זה בידור בשם גדול מאוד, וצריך לראות מה המטרות של יציאת מצרים, ולאור המטרות של יציאת מצרים, אנחנו, או רווחים, ההישגים של יציאת מצרים, להבין מה היה חסר. כלומר, אברהם חוסר, יש פה משהו שחסר, השיעבוד והיציאה בעקבותיו הם בשביל לבנות משהו, שאברהם עוד לא היה שלם, משהו עוד לא שלם בגלו, ובזה אנחנו נצטרך לעסוק בזה השם. טוב, סורות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.